המשימה שהוטלה על הדור הרביעי לתנאים לפני 1850 שנה בערך הייתה לשקם את ההריסות שלאחר מרד בר כוכבא. אותו מרד שהשאיר את ארץ יהודה שוממה לגמרי, ובשלב הראשון גם את הגליל, עד לשיקום שרב שמעון גמליאל עמד בראשו ובראשיתו מאחורי הקלעים, כפי שדברנו החל מתחילת החורף. חלק מהשיקום הזה נעשה בחוץ לארץ, בגלל הנסיבות שלא אפשרו את ההתחדשות ואת ההתחזקות בארץ. חלק בבבל הדרומית, חלק בבבל הצפונית, נציבים דיינו על גבול סוריה של היום. ואנחנו עומדים בישיבה ובבית הדין של רב מתיה בן חרש ברום, דהיינו בכל רחבי האימפריה הרומית, בכל מקום שהיו תפוצות ישראל בצורה משמעותית, אז באו לשם חכמי ישראל, כמובן לא מפני ויתור על ארץ ישראל, אלא מפני שבארץ ישראל בחלק מן הזמן אי אפשר היה לעשות את מה ששרידי אותו הדור ציפו שיעשה. ראינו שחלק מהם היה גם ילידי חוץ לארץ, אז בדרך הטבע הם חזרו לבית אבותיהם. ומסביב להם השתקמה התורה. רמתיה בן חרש ברומי, זוהי הגמרא בסנהדרין למד בית, צדק צדק תרדוף, ושם היא עושה את החשבון אחר רמתיה בן בתאר על הניציבים וכו', ואחר רמתיה בן חרש לרומי, אז בפשטות מדברים על רומי של איטליה. יש במקום אחד במגליות הים על סנהדרין למד בית, שם הוא מעלה סברה שאין זו רומי של איטליה, אלא מגלה שיש מקום שליד רפיח היה כפר בשם רומי, והוא מנסה גם להביא קצת, זאת אומרת, הוא רומז לאיזה ראיה, אנחנו עוד נשוב אליה, בדבריו של האלשיך, בשיר השירים, על הפסוק רושך עלייך ככרמל. אז הוא אומר, מערה אחת הייתה בן ציפורי, שהיה בו רבי לרומי, בן ציפורי, ששם גר רבי, לבין רומי, שהיה באנטונינוס, והיה הולך ללמוד עם רבי וכו'. אז הוא אומר, בעינינו ראינו עוד היום, קרוב לציפורי, ואלשיך היה צפתי, אז ראינו בעינינו קרוב לציפורי עיר ששמה רומי, ושם היה מושב אנטונינוס, והיה צוות שמה רומי כשם עיר מלכותו, והוא בקרב ארץ ישראל, הארץ הקדושה. אני אוכל לומר שזו אישית, הוא לא אומר את זה על רמתיה בן חרש, אבל זה קצת ראיה, זאת אומרת, כנראה שהיו עוד כמה ערים, אנחנו מכירים בזעיר אנפין, אנחנו מכירים את בית לחם הגלילית, את בית לחם אשר ביהודה, את חצור הגלילית, את חצור שבנגב, בסדר. יש תופעה כזאת של ערים בשמות דומים, אבל רובם של המפרשים, וכך אנחנו נראה שגם עולה מהרבה מקורות נוספים, תופסים שרמתיה בן חרש ישב ברומי האיטלקית בעיר הבירה, זו רומי שהחריבה את ביתנו. כמובן מסייעת לזה גם עובדה שראינו בפעמים הקודמות, שבמימרותיו המועטות של רמתיה בן חרש ישנה התייחסות סמויה לרומי ולתרבותה. אותו משפט של יוליוס קיסר על ראש לשואלים וראש בכפר ולא שני בעיר, הוא שהביא את רמתיה בן חרש לאנטיתזה של זנב לאריות ולא ראש לשואלים. וכיוצא הזה הסברנו לעצמנו את היסוד הגדול של מנצפח, שצופן בתוכו את האמונה בניצחון הסופי, אותה אמונה שהתגבשה אצל רמתיה בן חרש דווקא ברום. האמת היא שעל תולדותיה של רומי באו מספר הזכורים בחז"ל, אלא שקשה לעמוד בצורה מדויקת על כל עמדותיהם של חז"ל בקשר לרומי, כמובן בגלל הצנזורה. אז בסנהדרין כ"א מסופר משהו שיכול להתפרש כנתון היסטורי. לאחר, אמר רבי יצחק, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים והעלה סרטון, ועליו נבנה כרך גדול שברום. בסדר, אז כבר אמרו ההיסטוריונים שלמרות שיש לנו נתונים היסטוריים אחרים על תולדותיה הממשיות של רומי, ואנחנו עוד נשוב לזה, אבל שלב מסוים בבוא הלטינים לאיטליה והתפתחותה של רומי מקביל לזמן הזה של שלמה. אז גם מבחינה היסטורית המימרה הזאת מצטלבת עם ידיעות מן החוץ. אבל כמובן שיש פה לא סיפור היסטורי של רומי, אלא יסודות פנימיים. מה קרה? בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ועצם הנישואין הללו גם אם הם מוצדקים מבחינת ההלכה ומבחינת הקשרים הפוליטיים, ואולי זה הוכיח את עצמו דווקא במסע של שישק לאחר מותו של שלמה, אבל מצד הגבריאל, מצד מידת הדין, גבריאל היא מידת הדין, ההתגברות, הגבורות, מצד המידת הדין, זה משהו לא בסדר. אז מה? הפשט לא בסדר. נעץ קנה בים, הפשט הפשוט נעץ קנה בים, זה יש ים, הים האדריאטי, הים התיכון, הוא נעץ קנה, איזה מין עמוד כזה, ובמשך הזמן העלה סרטון, סרטון עם מילה יוונית, למה שאנחנו משתמשים בו גם כיום. זאת אומרת, איזה אדמה רדודה, איזה בקרקע הים, וכנראה בוט וסחף התלקט, כמו שיש סלע בים, אז כשיש לך משהו, אז כשהגלים שוטפים, שוטפים, אבל כשיש משהו באמצע, אז לאט לאט זה מתלקט, לאט לאט זה מתלקט, ועל המשקע הזה, על חצי האי הזה, עליו נבנה כרך גדול שברום. אנחנו מיד שומעים, יש בחז"ל זה התייחסות, כמובן לחצי המגף האיטלייני. כי אתה רואה את המגף האיטלקי כאילו פולש לתוך המים. אז כיצד הוא נוצר? אז יש בחז"ל איזה ניסיון להסביר, לא עם רעידות אדמה ולא עם כל מיני תהליכים סייסמולוגיים וכו' וכו', אלא מן השמיים ירד גבריאל ותקע איזה מין קנה כזה, ומסביב לא התלקד והתלקד והתלקד, ופתאום נוצר המגף האיטלקי הזה. אם אנחנו מדברים בלשון מספרים, שלמה בנה את הבית הראשון עם בת פרעה, עם סיפור עם קורבן התמיד, יש לנו גם כן איזה חשבון. זאת אומרת, יש כבר איזה עננה קלה על בית ראשון, כתוצאה מן הניסויים האלה. אבל מבחינה הבית המשיך לעמוד. נהרס, אבל לא בגרם את זה. תלות בבל, בית שני, ועליו נבנה כך גדול של רומי. מי שהרסה את ביתנו בבית השני, שיש לו בחינה שגדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון, דהיינו יש איזה זיקה בין פעולת שלמה הראשונית שקידש את הרצפה וכו' וכו' עד הבית השני, 900 שנה פלוס, אז במשך 900 שנה האלה האויב הרומי הזה הולך ומתגבש ומתגבר כוח, וזה מה שהגיע לזה, כולל מרד בר כוכבא. וכמובן שרומי פה זה לא רק רומי, אלא זה המלכות הרביעית וזה אדום, וזה שמעכב את הגאולה עד עכשיו. אמר שם כאן בגמרא בסנהדרין, בשעה שנסע, כי זה הייתה תחילת עבירה לעבודה זרה בירושלים. כיצד? שהכניסה לו, על פי הגמרא בשבת, שהכניסה לו 1,000 כלי זמרים, ואמרה לו, כך עובדים עבודת כוכבים, וזה הייתה תחילת החורבן. ולכך ביום נעץ קנה, כי היה תחילת ישובו של רומי. כמו שאמרו, לא נתמלה צור עליו מחורבנה של ירושלים. והיה זה על ידי גבריאל, כי בידו ניתנה גחלי אש לשרוף. ויישוב של רומי יכול היה להתבסס מחורבנה של ירושלים. ויש לפרש שנעץ קנה לרמוז על מלכות אדום, שנאמר עליו גער גער חיית קנה. זה פסוק קשה מאוד בתהילים סמכת פסוק למד א', גער או גער חיית קנה, שנמשלו כחזיר יער אדר בין הקנים. ועל זה התפלל דוד, גער חיית קנה, גער אותה שחיותה במקום קנה שנעץ גבריאל בים. בכיוון זה הלכו המפרשים בהבנת ההיסטוריה הזאת של רומי. יש במערל על סנהדרין כמובן גם התייחסות למאמר כזה. נשוב לזה בהקשר אחר. על כל פנים, בשבת נובב, שם יש דבר דומה. הגמרא הזאת באה, ואחר כך במתנית התנה, אותו היום שהכניס ירובעם שני עגלי זהב בבית אל ואחד בדן, נבנה צריף אחד, וזהו איטליה של יוון. ישנם גמרות כנראה בנוסחאות אחרות, ששם כתוב, נבנה צריף אחד על ידי רומאוס ורומיליוס. דהיינו, אותה אגדה עם הזאבה, עם הסיפור, על תולדות רומי, נזכר במקורות מסוימים גם בנוסח הזה, וזה היה אותו צריף. בצריף, כמובן הכוונה היא לכוך קטן מציידים שעושים מן קנים, אנחנו שומעים עוד פעם את העסק עם קנה, ומאז נתווספו בתים על בתים. שוב, חזל תולים איזה פרק בתולדותיה של רומי, כתוצאה מפעולה שעשה הדור שאחרי שלמה, ירובעם, ושוב איזה פעולה איטית, צריף קטן שמתפתח והולך. על הגמרא הזאת, זאת אומרת כאן בשבת, שמופיעה אותה גמרא בסנהדרין, שירד גבריאל ונעץ קנה בים, אז יש פה באהבת איתן בעין יעקב, מבנו של בעל המשכיל איתן, שנ... ניסה, גם המלעיגים על דברי חז"ל, שומעים פה עדים של הביקורת של המשכילים, גם על המלעיגים על דברי חז"ל ימצאו פה מקום להראות כי הנה זרה למו ידיעת גלילת הארץ, כי הרי זה אי בתוך הים ובאמת אינו כן וכולי, ויש להבין מה השייכות. והוא למעשה אמר את הדברים שאצלנו זה מן הדברים הפשוטים ביותר, שחז"ל לא התכוונו פה למסור ידיעה גיאולוגית, אלא להבין לא רומי הטכנית שתולדותיה אנחנו יכולים למנות מתקופה אולי פרה-היסטורית, אלא אותו מלכות רומית מאיפה הוא קיבלה את התעוזה שלה, מהשפעה סמויה או של שלמה או של ירובעם וכדומה. משהו מעין זה יש גם בגמרא במגילה, הגמרא במגילה ו' כשהגמרא מדברת על קיסר בת אדום, זה הייתה מטרופולין, אם יאמר לך אדם שחרבו שתיהם אל תאמין, אם יאמר לך אדם שישבו שתיהם אל תאמין, לא חרבה, לא בנתה זו, אלא מכוח זה. אז זה למעשה אותו עיקרון של, של התלות, של הנדנדה הזאת, זה מכוח זה. במוסר הקודש יש... בעמוד קופי ב' יש קטע די סתום על תיקון החמץ העולמי. כיצד החמץ נהפך למצה? הכוונה היא כמובן שהאותיות של חמץ והאותיות של מצה הן שוות פרט לרגל של ההי שהיא סגורה עד למעלה, ולכן חמץ עשו במשהו. אחר כך כתוב כך, ואותו הקנה של חיית קנה המשתמש בכוחו הספרותי לרועץ להמם את החברה ולבצר את מקלטי הרשעה, יקרד ממנו חלקו הירוד להראות בכוחו את מה שראוי להראות בעולם שאדם, ואותו הקנה שאלה סרטון וקרב גדול שברומי עליו בנוי, שלקח עוצם כוחו מפני הירידה הישראלית אשר באה מאז הוגלם החפץ לנטייה חיצונית של ההתאדרות הגוי, ביום שנשא שלמה את בת פרעה גער חיית קנה, ויאמר הנה, ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבצרת אל. שמעתי פעם, אני לא יכול עכשיו להיכנס מרב דוד, ניסיונות להסבר גם על גיליונות האורות הקודש, רב דוד מצאתי את ההסבר העמוק עם יסודות קבליים על הקנה הזה, קנה בים, וזה למעשה מה שהרב עושה פה, מקורו בעל שיך על תהילים, והם ודאי גם יש להם מקורות קבליים, בעל שיך על תהילים סמכת פסוק למד א', מה שכתוב במקרא, גער חיית קנה היצור, שמרו הרזל כשנשא שלמה את בת פרעה נעץ גבריאל קנה בים, ועליו נקרא גדול שברומי, וזה הכוח של הסדרחה וזה הגבריאל. אז הרב כמובן בצורה האופיינית לו ניסח את זה בניסוח בהיר יותר, אבל יש פה כמובן יסודות, איך שהוא קרא לזה, ההתהדרות הגוי, זוהי הביקורת על שלמה, וכיצד מהקנה שמקצצים יער חיית קנה, אז הקוף, אז הרגל של הקוף מתקצצת וזה הופך להיות הנה במקום קנה, ומה יקרה, איך הקנה הזה שנעץ בים, איך הוא יתמוטט, שהקנה יהפך להנה, ומה הוא? ראשון לציון, הנה הנם, הראשוניות של הקנה, וזה אחת הדוגמאות הקלאסיות, איך קטע מסתיים בפסוק, מקבל הערה על ידי מה שהרב רמז. בירושלמי, בתענית, פרק א', הלכה א', על הפרקים הסתומים בישעיהו מסע דומה, אמר רבי יהושע בן לוי, אם יאמר לך אדם היכן הוא אלוהיך. שאלה כל כך יפה, איפה אלוהים? היכן הוא אלוהיך? אמור לו, בכרך גדול שברומי. בדיזינגוף, בדיזינגוף שבדיזינגוף, בכרך גדול שברומי. מה הייתה אימא? במקרא כתוב, אליי קורא מסעיר, והוא ניקד, אלי קורא מסעיר. יש פה איזה דבר עמוק מכל עמוק. אם יאמר לך אדם, איפה תמצא אותו? כולם מחפשים אחריו. אז אמור לו, הוא נמצא בכרך גדול שברומי. שם הוא נמצא. ולא רק הוא נמצא. הגמרא מפורסמת בסנהדרין צדיק ח'. אותו רבי יהושע בן לוי שלנו, אותו זה שאומר לך, אם יאמר לך אדם היכן הוא, אז היא מספרת על רבי יהושע בן לוי, שאשכח אל אליהו. והוא שואל אותו, מתי היית משיח? אז הוא אומר לו, לך תשאל אותו. אז הוא אומר לו, איפה הוא יושב? אז הוא יושב בפתח דרומי. אז עוד אחד די סימפטי שם. כולם מחפשים את משיח, הוא בפתח דרומי. אז רש"י אומר פה, נראה למורי לא בפתח רומי ממש, אלא גן עדן הוא כנגד כל העולם. ואותו צד של גן עדן שכנגד פתח רומי, שם משיח שרות. נו, אז רש"י קצת נקל את העסק. אבל גם כן, מסתום שהקטע בגן עדן שהוא מול רומי, הוא לא המזרח. בוא נפשך, אם כל הקטעים בעולם הם סובבים נגד זה, אז מסתום הקטע של ירושלים נגד רומי פסי יותר מיוחס. אז מה מושיבים את משיח שם בקטע של רומי? אז על זה אותו אלשיך ש... שהבאנו בשיר השירים על הפסוק רושך עליי ככרמל. אז א' הוא אומר, משיח נולד כבר מת החורבן ונלקר מבני אדם לגן עדן. אז אנחנו על פי רצון צריך פשוט להסביר מה פשט שבתשעה באב נולד משיח. בכל שנה נולד פוטנציאל. אם היום בקולו תשמעו, וזה הרי משהו שמע ממנו, אז הוא בא. אך קשה, למה לא בחר להסתופף בשמיים לעומת הרי ישראל, אלא לעומת רומי שבחוץ לארץ? אז על זה אלשיך אומר את ההסבר שלו, כי מערה אחת הייתה בן ציפורי, זה בכלל לא רומי האיטלקית, אלא זה רומי. עובדה שרשי לא הסכים לזה, אז הוא באמת אומר שאומר לא כמו רשי. אז הוא אומר שהיה בן ציפורי ובן רומי, ושם אנטוניסו היה הולך ללמוד עם רבי בכל יום. היעלה הלב כי מכרך גדול של רומי הייתה מערה מפולשת, היא מהלך כמה חודשים והיה מגדול בינתיים. איזה מין תעלה יש, איפה יש דבר כזה שהיה הולך שם בכל לילה? אך הנה בינינו ראינו עד היום קרוב לציפור עיר ששמה רומי, ושם היה מושב אנטונינו, והיה עשב את שמה רומי כשם עיר מלכותו, והיא בקרב ארץ ישראל הקדושה, ועליה אמר כי משיח כנגד פתחה של רומי, ושם דיבר איתו רבי שמעון מרגיש. נו, על כל פנים, כולם מרגישים שגמרה כזאת שמושיבה את משיח ברומי, כאין זה, אמר המהרש"א, ומה שפירש רש"י דרומי אותו, ורומי אותו פתח שכנגד דחוק בכל העולם כולו, וקשה לך ו... בסדר. אז המהרש"א דוחק, שגם לנו נראה דחוק. ושוב, יש במהר"ל הסברים מהותיים, פנימיים ליסודות האלה. שנה בתשעה באב נולד משיח. אז כמו שהזמן הוא פונקציונלי בזה, כך גם המקום, המקום של רומי, זה אותו מקום האחרון שאתה יכול לעלות בדעתך ששם הוא מסתתר. ההסבר הוא פשוט. מפני שכשהגאולה תבוא היא תיגל את הכל. אם יאמר לך אדם אחד אלוהיך, בצורה המחודדת, שאמרו לאותו אדמור כשהיה קטן, קח לך ארור אחד ותגיד לי איפה אלוהים נמצא, אומר לו הקטן, קח לך שניים ותגיד לי איפה הוא לא נמצא. אם אתה תנטרל את רומי, אם אתה תנטרל את דיזינגוף, אם אתה תאמר שיש מקום שהוא לא נמצא, הביקור סז. אז זאת אומרת שאותו מקום לא תהיה לו תקנה. אף אחד לא אמר שצריכים לחפש אותו דווקא שם. תחפש אותו אתה קודם איפה שאתה נמצא. נמצא אתה איפה שהוא, נמצא אצלך. אם עבוד, תמיד אנחנו אומרים שמקוצקר, הוא נמצא במקום שנותנים לו להיכנס. אבל כעיקרון, כשישעיהו ראה את גאולת העתיד, אז הוא אמר, אלי קורא מסעיר. עצם הדיונים האלה, מה שחזל כאילו מספרים לנו, מתי נבנתה רומי, או ההיסטוריה כביכול רומי, או משהו כגון זה, זה כמובן מצביע על דברים פנימיים. למשל, אותו מהר"ל שהזכרתי בסנהדרין צדיק ח', אל תיתן לומר כי דבר זה שאמר היך הוא יתי, הוא עונה לו בשער רומי. עובדה היא שהצנזורה פה מלכות רביעית. אל תיתן לומר שהוא דבר גשמי כלל, אבל אין כאן דבר גשמי, רק כמו שבארנו לך פעמים הרבה, כי דברי חכמים מצד עניין המופשט מן הגשמי. ולמה במלכות הרביעית? כי הגשמי מתנגד לבלתי גשמי, וישראל הרי זה, יש פה בלשוננו היינו אומרים הניגוד הגמור, הקוטביות הגמורה, משיחיות תיגל מקרקע ועד מום שמיים. ובמשהו כגון זה כתב גם באותה גמרא שאמרנו קודם בסנהדרין כ"א, למה דווקא בימי שלמה? כאשר נשא שלמה בת פרעה והתחבר לאומות, בזה נתן כוח לאומות העולם, ובזה נשפר מלכות ישראל, מה שהרב קורא את ההתהדרות הגויית הזו. לפיכך בא גבריאל הממונה על מידת הדין ונעץ קנה, כי הגדיל כוח רומי עד שהדבר שלא היה ראוי להם קודם ניתן להם עתה, כי הים אינו ראוי ליישוב ואתה נשא מיושב, וזה הכוח של רומי. אז יש פה עוד מלכים, אבל מספיק לענייננו. מה שרומי חוללה בהיסטוריה העולמית זה משמעות כל כך גדולה שאתה מוכרח למצוא לו הסבר בהסתכלות הישראלית. והתשובה היא לא נבנתה אלא מחורבנה של ירושלים. ולכן כל הרוחניות נמצאת בגלות שם. ולכן גם כל תקוות העתיד של המשיחיות נמצאת שם בפתח. כמובן, עם הרש"י, בפתח של הגן עדן שממול זה. זאת אומרת, המשיח המציא שלו זה גן עדן. אבל אותו חלק הפונה ליסוד הרומי הארצי. לרומי זאת, לרומי על כל המונה הגדול, בא רב מתיה בן חרש. ואנחנו מוצאים אותו, ראינו את הספרי, איך שהוא בחל מול ארץ ישראל, כשהוא נאלץ לעזוב. אבל כש... הוא התיישב שם, ואנחנו עוד נראה את העיסוקים שלו שם, אז הוא בנה שם ישיבה גדולה, אז הוא בנה שם בית הדין, צדק צדק ידוף, אחר רמת המחירה, זה היה בדין היפה, הבדין שהיה שם בכל האזור, שרמת הבן חרש עמד בראשו, ושם זה רומי כפשוטו, רומי שהוא הכיר אותה, רומי על, 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 על חכמיה ועל, ועל זקניה ועל פתגמי החוכמה שהלכו בה ועל אוצרותי הארכיאולוגים. ככה גמרא מספרת ביומה, ביומה נון ג', ביומה נון ג', מספרת הגמרא הגמרא היא ביומן נ"ג עמוד ב', על גניזת הארון, משניטל ארון, איך הייתה עבודת הקטורת, משנגנז ארון ומשניטל. רב לזר אומר, ארון גלה לבבל, שנאמר לתשובת השנה, מדברים על הארון של בית ראשון, הרי בבית שני לא היה. רב שמעון בר יוחאי אומר, ארון גלה לבבל, שנאמר לו. רבי יהודה בן לקיש אומר, ארון במקומו נגנז. ופליגה דאולה, ואמר אולה, שאל רב מתיה בן חרש את רב שמעון בר יוחאי ברומי. כנראה שכשהמשלחות של חכמי ישראל היו באים לרומי, אז בדרך הטבע, אז הם היו מתחסנים אצל רב מתיה בן חרש. באו רב שמעון בר יוחאי, באו רב מתיה הזקנה, אז רב מתיה בן חרש שאל את הייתה הזדמנות לפשוט להם, לפשוט לו את הספקות, שמשהו יתחבק כל השנים ושאל אותם עכשיו. אז שם הוא שואל אותו, וכי מאחר שרב לזר מלמדנו פעם ראשונה ושנייה ארון גלה לבבל, ראשונה עדה המערם, שנייה מהדכתים בעצם בציונת כל הדרה, מה אתה אומר? יש לי מסורות, איפה זה? אמר לו שאני אומר ארון במקומו נגנז. אז כמובן שזאת לא רק שאלה טכנית. בסדר, הרי בכלל אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש 500 שנה קודם לזמן הזה, מינימום 500 שנה, שחכמי ישראל אלה דנים ברומא, מסתובבים ברומא, בא רב שמעון בר יוחאי מירושלים, בארץ ישראל, עבדיה בן חרש, מבקש ממנו שיגיד לו, תשמע, יש מחלוקת, מה אתה אומר? וזה מן המימרות היחידיות שנשארו ממנו. מה נפשרתי? אם כבר לשמר משהו, התשובה היא, הוא שאל אותו, איפה ארון? גם כבודם של ישראל גלה, גם הסמל הלאומי הנמרץ ביותר, גם הוא שבוי אצל גויים? מה אתה אומר? רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון, שהוא האנטיתזה של רומי, כל מה שעשו עשו לכבודם, כל מה שעשו ובשביל זה היה צריך לברוח במערה, מה אתה אומר? אז אמר לו, אני אומר ארון במקומו נגנז, תבעו בארץ שעריה, מה שדיברנו בשבוע שעבר, כבודם של ישראל, אם הוא לא יכול להיות באתגליה אז הוא באתקסיה, אבל לא שבוי, אבל הוא לא הלך לגלות, לא מקבל תנחה, יש לי בים הפסוקים, אני אפתור את הפסוקים האלה. הכל הלך בגלות, את הכל אפשר ללקחת לרומי, אבל את הארון במקומו נגנז. ואיפה הוא שואל אותו? ברחובותיה של רומי. שם הולכים ושם הוא שואל אותו. שאל אותו ברומי, מה אתה אומר? כי דברים אחרים באמת מצאו ברומי. גמרא ביומן ונזיין, דנה על הזיה, על הפרוכת, כנגד הפרוכת. אמר רב לזר ורב יויסי, זה דור החמישי של התנאים, צעיר מרב מתיה בן חרש, אני ראיתיה ברומי והיו עליה כמה טיפי דמים של פר ושעיר של יום הכיפורים. אנחנו יודעים עדות מוחשית שהמנורה, אחת מן המנורות של המקדש, גלתה לרומי. קידוש. אנחנו מכירים את החצוצרות. לפי ניסיונות של הסבר הארכיאולוגים, שם בצד השמאלי של המנורה יש איזה מין קו או דמות של משהו שכנראה מתייחס איכשהו לשולחן. הם לא ראו אותה בקווייגר. הרב קווייגר פה על הגמרא ביומה. אז הוא קווייגר מהיר. ושם רק לאה מקדש, באבות רבי נתן, פרק מ"א, יש עוד כמה דברים. מכתשת של בית אפטינס, שולחן ומנורה ופרוכת וציץ עדיין מונחים ברומי. זאת אומרת שבזמן שהברייתא הזאת נוסחה, אז יהודים שהיו ברומי ידעו. דומני שעד לתקופה האחרונה היו איזה שרידי אגדות ודברים שעדיין לא נתבררו עד הסוף, שאי שם במרתפים ובמחסנים של האפיפיור בוותיקן צריך להיות עוד מונח משהו. אם זה לא קלה עם הזמן, אם זה לא נגנב, אם זה לא נשדד, אם זה לא נעלם. אז יש משהו, אז על הפרוכת מידה הגמרא שלפנינו, על המכתשת שבהם בית אפטינס ששמרו את הזכויות, זכויות היוצרים המיוחדות הללו לפטנט הזה, של קטורת שמעלה השם, שולחן, מנורה, פרוכת וציץ, ציץ, ציץ זה הגמרא בשבת. הגמרא בשבת סמך ג', שוב העדות של רב לזר ברבי יוסי, אותו תנא שביקר שם. שם יש דיון, איך היה כתוב קודש לשם, איך שם השם היה שם. אמר רב לזר ברבי יוסי, אני ראיתי בעיר רומי, וכתוב קודש לשם בשיטה אחת. מה אתם מתפלפלים לי? אני מספר לכם, אני ראיתי את הציץ של כהן גדול. ראיתי אותו שבוי ברומי, ושם, אז הוא מוסר עדות נפקי מיני. לא רק זה, בגיטין נולבר, באגדות החורבן, ויש לזה השלמות, בראשית רבה, בויקרא רבה, גמרא מספרת על טיטוס. אחרי שעשה מה שעשה, אז הגמרא אומרת, טוב, נו, אז מה עונשו? אז הגמרא מספרת על איזה יתוש שנכנס לו בחותם, עלה לו מהחותם עד למעבות האף ונכנס לו שם, היה לו סינוסיטיס כזה, אבל זין שנים. והנפח ניכר לו. בקיצר, אז באמת בגמרא שלנו כתוב, אמר הפנחס בן ערובה, איזה המורה או קטנה מאוד לא ידוע. אבל בחלק מן ה... אני חושב שגם בנוסחה שהביא המהר"ל בנצר ישראל כתוב, רב אלעזר ברבי יוסי, זה שמטייל לו במוזיאונים או במרתפים של רומי ומגלה שם דברים מעניינים. אני הייתי בן גדולי רומי, וכשמת פצו את מוחו, עשו לו ניתוח של אחר המוות לרפטידוס, ומצאו בו כציפור דרור. מצאו בו? משקל שני סלעים, במתנית התנא, כגודל בין שנה משקל שני ליטרים. והבאי אומר, נקטין על פיו של נחושת לציפורניו של ברזל, שהם לקחו אותו, עשו אותו. אז יש במערשה בגיטין על להבין את הציפור הזה, את המשקל הזה. בא לו העונש הזה, למה נכנס לו בחותמו? לפי שחטא וחירף וגידף בדיבורו, שבא מכוח הנשמה דרך החותם, ויפח בבא נשמת חיים. בסדר. ולמה כציפור וכגוזל? רמז לכנסת ישראל, משלה ליונה, מרות בין הבדרים, ויבטר אותם בטאבר. שעובדי כוכבים יחלו וישראל יהיו קיימים. בעיון יעקב גבל משקל שני סלעים, לא שהיה גדול כל כך כמו ציפור וכגוזל, אם לא כן היה מספיק להיות שמה, בוא נפשך, אם תפרש בקפשוטו, אלא משקלה היה כך. זאת אומרת, היה לו משהו קטן, אבל כבד מאוד, משקל סגולי, כיוון שפיל וחושב את ציפורניו של ברזל. גם כן, איך מכניסים חתיכת שני ליטרים שם, שם, גם כן. ונפשך, אם אתה מתחיל לדבר איתי באנטומיה, אז לא כל כך מתיישב לי שם הסיפור הזה להכניס אותו. אז באמת כתוצאה מהדיון הזה, היום יהיה קצת יותר רב, כתוצאה מהדיון הזה, יש במערל, כנראה שכל ספר באר הגולה, או על כל פנים, הבאר השישי בו, בבאר השישי בבאר הגולה כתוב, והיה ראוי לסיים דברינו על מאמרי חז"ל, לולי כי הגיע לידינו ספר אחד שחיבר אחד מבני עמנו, והוא בא הספר לפניי, ואמרתי, ראה חידושי דברים, שמחתי לקראתו, ובקראי בו נקרא לבבי ונשפך רוחי, וכולי אוי לאוזניים, אוי לעיניים. קיצר, הוא מצא שם מישהו בתקופתו, שניסה להתמודד כביכול רציונלית עם מאמרי חז"ל אלה. ואחד מן הדברים, עוד אסף מן המאמרים להראות איך חכמים דיברו דברים זרים, והוא כמו המצאה, והוא הגמרה על טיטוס ועל יתוש ועל נחש וכו'. ובסוף דבריו כתב, בהחלט מעשה טיטוס, אני יכול ורשאי לומר כי סיפור רק המצאה באופן הלימוד למצוא בלב העמוד. ואילו הדברים האלו אדם אין נכנס עמנו בדת. האמת היא כך. ואז המהר"ל לשיטתו, נקראו דברי חכמים, כבר אמרנו פעמים הרבה, כי דברי חוכמתם אינם דברים גשמיים, רק דברים שכליים. ומה שהקשה האיש הזה מן הטבע, רם אינם מכריעים, כי אנחנו מדברים פה על הצד המהותי מפה. ואז הוא מתחיל לנסות להסביר מה זה משקל של סלע אחד, ומה זה של שני סלעים, ומה זה התוכן הפנימי של כל הסיפור הזה, ולמה זה דווקא ציפור דרור. והוא חזר לזה שלוש פעמים, פעם פה בבאר הגולה, בבאר שישי, פעם בפירושו לגיטין, ופעם בנצח ישראל בפרק ה', שם גם ניסה להסביר את זה. בסדר, אז אצלנו זה מן הדברים הפשוטים, אבל מה שראה שם רב לזר בן רב יושי או רב פינחס בן ערובה, או על כל פנים מה שהיהודים ברומי ראו, הם ראו את, לפי שמר אל תפס, הם ראו את היסודות העיוניים של ההתמודדות הזאת. כיוצא בזה מה שכתוב באסתר רבה, באסתר רבה בפרק א' בפסקה יוד, על הכיסא של שלמה. שלמה, מכירים את הכיסא, מעשה צעצועים, מכונות, ממוחשב. מה קרה איתו בסוף? כיוון שמת שלמה, עלה שישק מלך מצרים ומטלו מהם. וכאן באה סדרת הגלגולים של הכיסא של שלמה. אז הוא התגלגל, נבוכדנצר הריב, הגלה אותו לבבל, בבל למדי, מדי למיוון, יוון לאדום. אמר רב לזר בן רב יוסי, אני ראיתי שבריו ברומי. אני ראיתי את השיריים, את השרידים של הכיסא הזה. כבר הכיסא לא יכול להיות שלם, אבל את השברים שלו ראיתי ברומי. ובמדרש כתוב ששישק לקח את זה בכתובת ביתו. הוא גבה את זה משם. הקנה שנעץ גבריאל ביום שנשא שלמה את בת פרו, התגלגל והתגלגל והתגלגל מהכיסא הזה, המלכות. כיסא המלכות הגיע לרומי, אבל לא מלכות שלמה, השברים שלו, נעץ קנה. כאן נסגר המעגל. אבל כאב חיית קנה, מהשבר הזה של הקנה יקצצו, בקנה הזה, אז יצא הנה ראשון לציון הנה הנה. מה עושים חכמי ישראל ברומי? אז יש גמרא די בעייתית במעילה י"ז. שאל רמדיה בן חרש את רב שמעון בר יוחאי ברומי. כאן כבר יש לו שאלה. מניין לדם שרצים שהוא תמה? אז מילא כשהוא שואל את השאלה, אבל ראינו כבר שכל שאלה ברומי שחזל שימרו אותה היא משמעותית מבחינת המקום. אמר לו, דאמר קרא, וזה לכם התמה. זה לכם תמה. דם שרצים שהוא תמה, מלא שרץ תמה כתוב בתורה, אבל דם שרצים זה לומדים מריבוי. אמרו לו תלמידיו, אומרים התלמידים הרומים, לרמתיה בן חרש, חכים לבר יוחאי. הוא איש גשתי, הוא עלה בלימוד. ורשי מתחכם שדרשה יפה. והתפתח היהודי הזה. אמר להם תלמוד ארוך ומפיר. אישים להם, לא אמרה מדעתו, אלא הוא שמע את זה מרב לזר ויוזי, שאמר את זה משום אבי. איפה הוא יודע? וכאן יש איזה סיפור, שפעם אחת גזרה מלכות, גזרה לישראל שלא ישמעו, שבת לא יעמודו בניהם. בקיצר, יש גזרה. אמרו, מי ילך ויבטל את הגזרה? צריכים את הגזרה הזאת לבטל? אמרו, ילך רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מלומד בניסים. ושם הוא לוקח את רב לזר בן רבי אישי איתו. ושם, כשהיו מלכים בדרך, הולכים בדרך, נשאלה שאלה זו לפניהם, מניין לדם שרצים שהוא תמה? אז רב לזר בן רבי אישי אומר בלחישה, וזה לכם התמה. אומר לו רב שמעון, מהכמעט שפתיך ניכר שתלמיד חכם אתה. טוב, איכשהו מגיעים לרומי, יצא לקראתם בן תמה. נזדמן למלאך ג' פעמים, ואני אפילו לא פעם אחת, יבוא הנס מכל מקום, שיבוא על ידי הבן תמיון הזה. קדים, הלך הבן תמיון, על בפרטה די קיסר, אז הוא נכנס כדיבוק כזה, כשד כזה, בביתו של הקיסר. כמעט הוא אתם, הם באו לשם. אז רשי משלים, ש... הבת של הקיסר קיבלה דיבוק ולא יכלו לרפות אותה. הם באו והיא שברה את כל הכלים וכולי, נשתגעה והייתה צועקת והייתה אומרת, תביא לי את רב שמעון בר יוחאי. אז בא לשם, אמר רב שמעון בר יוחאי, צא בן תמיון תצא. איך שזה יצא, אז אמר הקיסר, אתם ריפאתם לי את הבת שלי, מה שאתם רוצים, תיכנסו לגנזים ותקחו כל מה שאתם רוצים. אז נכנסו, השכחו על האי גרת, מצאו שם את הגזרה הזאת שגזרו על ישראל שלא ישמעו בשבת ולאמרו לבני וכו', קרוע וקרוע את הגזרה. והיינו דאמר רב לזר ורב יויסי, אני ראיתיה ברומי והיו עליה כמה טיפי דם. אומר רשי, תראו שהייתיה, כשאמרו להם, הוא לבית גנזה, והראו כל אוצר המלך, אז באותה הזדמנות, הם כבר הסתכלו שם, ראו, יא יא יא, והבטינה, אז מנועיר, שמוך, פרחש, ציץ, יא יא יא, חי, יצא להם, והשד הזה יצא. טוב, אז כמובן, לא ניכנס עכשיו, איך בדיוק, איך שהם הולכים ברומי, בשד כזה, ומי זה הבן תמיון הזה, ו... ואיך השד הזה נכנס, והשד הזה יוצא. אבל אנחנו שומעים ששם ברומי שואל רמדיה בן חרש על דם השרץ שהוא מטמא. דם השרץ שהוא מטמא, אנחנו מכירים אותו מרשי. נכון שברשי עצמו לא מופיע כל כך, אבל זה מופיע בבראשית רבה, פרשה שמה. ואבו היום אל העין, אומר אליעזר, והוא חוזר מספר את כל הסיפור. אז רשי מביא את המרש, אמר רב אחא, יפה שיחתם של עבדי אבות לפני המקום מתורתם של בנים. שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, במדרש כתוב, ודם השרץ שהוא מגופי תורה, אינו מטמא אלא מריבוי. אז רשי קנה את זה בשינוי, ורשי כתב, והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. אבל מה כתוב בדיון? בדיון מנגידים. את אליעזר עבד אברהם, שמספר עוד פעם את כל הסיפור מההתחלה, את כל השידה, חלה, מתגלגל וכו'. ואנחנו לא מבינים בדיוק למה צריכים את השיחת עבדי אבות ורחיצה רגלי עבדי אבות לפי נוסחה אחת, ודם השרץ מתמם. היחידי שמצאתי שירגיש כאן זה המאור בשמש. אז יש לדקדק, אבל יש כמה אלפי רבבות הלכה תלויים בסערה, הלכות שבת, חגיגה, מעילות, אתר נדרים. למה נקט דווקא הדרה שאין דם השרץ מתמם? אז הוא מביא את הגמרא הזאת במעילה, את כל הסיפור הזה על שפחה של בית רבי שנזדמן לו. אז הוא אומר, מה זה? הוא מצרף כל כך יפה. מה בחר על שלום היוחאי? הרי שנזדמן מלאכים. לרב לזר נזדמנו שני מלאכים להוציא את רבקה. נמצא שיפה כוחו של אליעזר יותר מהתנאים שהם חידשו בדרך זה, שלחו בחידושי תורה לשאלה, ולהם לא נזדמן שום מלאך. וזה שסיים המדרש. אני נהניתי מי שהוא ציין את השאלה, אבל ליבי עוד לא מתיישב בתשובה, ואני מוכרח להודות שאין לי תשובה טובה, צריך לחפש. הרי העובדה הזאת, ששאלה זאת של דם השרץ מטמא נשאלה ברומי, כשהולכים שם לגנזים, לארכיאולוגיה, לכל הדברים המופלאים שהם מוצאים. והנגדה לאליעזר, צריך הסבר, למה כשרבך אמר, יפה שיחתם של עבדי אבות, משמע שבשיחת עבדי אבות הוא מה שבא בעקבותיה. יש לי כמה מחשבות, אבל הן בוסריות. או שרב אליעזר עבד אברהם הלך לגולה להביא את יצחק מארם נהריים, אני לא יודע איך ליישב את זה. אבל ברור שזה מהותי. אנחנו כולם מבינים מה שהבאנו קודם בגמרא, כשהוא שואל אותו ברומי, ארון אחד גנוז. והם עוד משתפקים, שום ברוכה, ענה תשובה טובה. שם ברומי את הריבוי, את ההתענפות, אולי חוכמה שלמדתי באף, אבל למה דווקא דם השרץ? אבל, וההנגדה לשיחת עבדי אבות, עם המלאכים שהזדמנו, על כל פנים, גם אם זה נשאר בצריך עיון, אבל זה מצטרף למוזיקה הרומית הגדולה הזאת. אבל המוזיקה הזאת מצטרפת גמרא מפורסמת, מפורסמת מאוד מאוד ביומה. שאל רב מתיה בן חרש, יש 4-5 פעמים שרב מתיה בן חרש מובא בחזל שאל, וכל שאלה היא פצצה. אם זה על ארון, ואם זה על על דם השרץ מטמא. שאל רב מתיה בן חרש את רב לזו בן עזרה ברומי, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רב ישמעאל דורש? תשובה. איך עושים תשובה? אמר לו שלושה הם, ותשובה עם כל אחד ואחד. זה ברייתא שהיא להלכה. מה פתאום ברומי? אז היחידי שמצאתי ששואל את זה הישות יעקב בעיון יעקב. נראה לדקדק לומר ששאל כן ברומי, כי כשהיה בארץ ישראל היה יודע עוד מכפרה גדולה, יש עוד כפרה אחת, שארץ ישראל מחפרת, כי דכתיב וכיפר אדמתו עמו. אבל כאן הוא נמצא בחוץ לארץ, אז הוא שואל אותו, כאן אני גבל, כאן אני צריך כפרה מיוחדת, אמור לי. עכשיו כשאנחנו באים חשבון על רב מתיה בן חרש, שנמצא ברומי, ומכיר את תרבותה, ויודע את כל את הפתגמים של יוליוס קיסר ומה שאמרו, ויש לה מסורות מה שנמצא שם בגנזים ויש שם מנורה, אז הוא שואל איך אנחנו יוצאים מזה? מי שחי ברומי יודע מה כוחה של רומי, ושם בארץ ישראל הרחוקה איך אנחנו מתמודדים איתה? אותה רמתיה בן חרש שבכה על גבול ארץ ישראל, הוא הרי יודע שיש לו פה עסק עם גבריאל, הוא יודע שיש לו עסק עם קנה, הוא יודע שיש לו עסק שמתחיל מימי שלמה,
הוא יודע את הנדנדה הזאת צור בירושלים עם מלא החרבה.
אז הוא שואל איך נצא מזה.
אז קודם כל הוא אומר, תגיד, אנחנו נצא מזה?
זאת אומרת, איפה זה גנוז?
אני אומר, מכיוון שיש מחלוקת, יש מחלוקת אם זה ירד לבבל. ואם זה ירד לבבל, מי אומר שאם נשים את זה משם? אז הוא אומר לו, תעזוב, שאני אומר, ארון במקומו נגנז, זה נשאר שם.
אז כבר עמדתי בן חרש על, על, על הדרך. אז בן שמעון בר יוחאי מנחה אותו.
אז הוא יודע שהשברים של הכיסא ברומי, אבל לא הכיסא, על כיסו לא יושב זר. על הכיסא השבועי של שלמה אף אחד לא יכול לעלות. אם נשאר משהו, נשאר מה מהשברים. אבל נגר בר נגר זה רק יהיה מישראל, שהוא יבנה את הכיסא הזה מחדש.
איך הוא יבנה את זה? שמעת חילוקי כפרה?
הרי משיח מסתובב פה, ובשערי רומי יושב. איכן הוא אלוהיך? אלי קורא מסעיר, אני שומע אותו. אבל בשביל שראשון לציון הנה אינם, אז אני צריך לדעת ארבע חילוקי כפרה. מתיה בן חרש ראה את ארץ ישראל בחורבנה ושוממותה שלאחר מרד בר כוכבא. הוא לא יכול היה להצטרף לסגל המשקמים מפני סיבות שהיו איתו. אז אחר רבי דבן יתר על אינציבין, אז הוא גולה לרומי. וברומי הוא רואה את כל העוצמה של האימפריה. זו שהחריבה את ביתנו. לא פלא שהנצרות הראשונה זכתה להרבה מתנצרים לאחר המרידות ולאחר הכישלונות האלה. כי הרי זה התפרש ככה. מי יאמר שיש סיכוי לעם ישראל? מי ששמע את כל המונה של רומי, אז כן עם בוכים. הבקיבה הגדול, הבקיבה מן הצופים, מן המדרגה הגבוהה, הוא יכול לראות עד הסוף. אז הוא לא נכנע לכל הזה. הוא יודע שההיסטוריה, אז תעמוד אימפריה של אלף שנה, אבל היא טיפול. אז מתיה בן חרש אומר, ברומי עצמה, משיח מתגלגל פה, הוא נמצא פה, רק מהו התנאי? היום אם בקולו תשמעו. מהו התנאי? ארבע חילוקי כפרה. שם אפשר להכיר את הבורא. שם אפשר לדעת. מנצפח! אז רמתיה בן חרש אומר, יש צופן. יש חתימה של גאולה, אבל היא באה בסוף התהליך. מי שרואה את תחילת התהליך בעגלים של ירובעם, מי שרואה את תחילת התהליך בהתהדרות הגויית, הוא זה שיכול להבין שבמהלך ההיסטוריה דברים רבים משתנים. בוודאי שזה אגמומי. זה אגמומי בין המצרים. אבל מהו העומק של הדבר? ההתמודדות הפנימית בין אדום לירושלים. ההתמודדות הפנימית בין רומי לארץ ישראל. ורמתיה בן חרש, מי שישב ברומי, הוא שיודע את סוד הגאולה משם. הוא שיודע איך נחלצים משם. אז אתה שואל, מה היה התכלי של בין המצרים? מה היה התכלי של הצום? מה התכלית של התענית? מה התכלית של הקינות? שמעת ארבעה חילוקי כפרה?
עבדת, אבל בזמן הוא כל מה שבא, ואז יתחיל אלול, ובאלול ידברו על תשובה.
ארבע חילוקי כפרה לכאורה זה טוב לאלול, אה?
עכשיו מתברר שזה טוב לערב תשבור.
שמעת ארבע חילוקי כפרה ברומי, מפני ששם נתון המפתח, שם נתון המפתח להריסת הקנה הזה, שם נתון המפתח לראשון לציון, הנה הנה.